כשיצאתי מפרס רעדו לי הרגליים, נפגעת מבחירים נוספים, התנפלו עליי כל מיני, אוקיי? כתבתו של גידי וייץ, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. ב-1984 שב הקולט אביטל ארצה אחרי 3 שנות שליחות בפריז מטעם משרד החוץ. אביה, שהמתין לה בנמלה חיפה, עדכן אותה שהפלונטר הפוליטי בארץ הותר. שמעון פרס ויצחק שמיר הסכימו להקים ממשלת אחדות ברוטציה. פרס יוביל את הממשלה הראשון. כשהגיע לתל אביב קפצה לחוף הים, וכשהשתזפה על החול, שם א' את הכל מוכר. הייתה זו מזכירתו של ראש הממשלה החדש. ברכתי אותה על תוצאות הבחירות, ואז היא סיפרה לי שיום לפני כן בדיוק דיברו עליי בביתו של פרס, נזכרת אביטל. מה אמרו עליי? הסתקרנה אביטל. התשובה שקיבלה היממה אותה. הוא מחפש יועץ תקשורת, הוא פנה לכמה עיתונאים שסרבו, וכשהשם שלך עלה כמועמדת, הוא אמר, הייתי ממנה את קולט, אבל היא אישה. עוד באותו יום מהרה אביטל ללשכת ראש הממשלה בירושלים כדי לאמת את הדברים. זה נכון, אישר לה יוסי ביילין, אז מזכיר הממשלה והאיש הקרוב ביותר לפרס. הוא פסל אותך על הסף כי את אישה. חודש לאחר מכן הוזמנה אביטל לפגישה עם ראש הממשלה. אני מבין ששר החוץ נטרל אותך בגללי וליהק אותך לתפקיד לא חשוב, פתח פרס. אני יכול לעזור? הם הכירו היטב שנים ארוכות. הקשר התהדק כשאביטל שהתה בפריז, שאליה היה פרס מגיע לעתים תכופות. העובדה שליוותה אותו בביקוריו גרמה לבחירים בליכוד להאמין שהיא משרתת את האינטרסים של יושב ראש מפלגת העבודה באמצעות הפוזיציה שלה במשרד החוץ. כשחזרה מפריז לא הוצאו לתפקידים זוהרים. רציתי להיות יועצת התקשורת שלך, או ראש לשכת העיתונות הממשלתית, אמרה אביטל באכזבה, אבל שני התפקידים תפוסים. פרס אישר באוזניה שהזהות המגדרית שלה מהווה את המחסום. הוא אמר לי כך, לא יכולתי לתת לך את התפקידים האלה כי את אישה ואת נאה והירננו עלינו. השבתי לו שאני לא מבינה. אצל רבין עובדת אישה בתפקיד הזה, אפילו אצל יושב ראש המפדל יוסף בורג, ממה יש לחשוש? ירננו עלינו, הוא חזר ואמר. פרס הציע לה להיות הדוברת של שר האוצר יצחק מודעי. זה לא מעניין אותי, השיבה אביטל בנחרצות. הפגישה התקרבה לסיומה, פרס הבטיח לחשוב וקם ללוות את אביטל לדלת. חשבתי באותו רגע שזו מחווה ג'נטלמנית יפה מצידו, היא נזכרת. אלא שאז התרחשה סצנה שעליה היא לא דיברה עד היום. אם היא הייתה חושפת אותה, ייתכן שלא הייתה נופלת קורבן לאחת העלילות המכוערות שהופצו כאן, שרודפת אותה עד היום. אביטל, לפי העלילה, הייתה המאהבת של פרס, ולולא הדחיפה שקיבלה ממנו, לא הייתה מתמנה לתפקידים בכירים בשירות המדינה. הסיפור הזה נלחש לאורך השנים מפה לאוזן על ידי פוליטיקאים ועיתונאים בכירים. לפני שפגשתי אותה, ביקשתי לברר עם כמה אנשים מה הם יודעים עליה. ברור, היא הייתה המאהבת של פרס, כמו כולם, מחבצים את קורות חייה המרשימים להארת שוליים בחייו שלו. העובדה שהייתה רווקה ומצודדת הסתדרה מצוין עם השמועה שמבחינת רבים הייתה לאמת. זה לא היה רק הסיפור הפרטי של אביטל, זו הייתה מראה לפתולוגיה חברתית מושרשת היטב. אישה נעת מראה בצמרת? נו, היא בטח שכבה עם מי שצריך. אני יודע שהתרחש שם משהו נוסף ביציאה מלשכת ראש הממשלה. כשהוא ליווה אותך לדלת, הוא לא מהר לפתוח אותה. הוא הצמיד אותי פתאום לדלת וניסה לנשק אותי. ירננו עלינו נפלט לי במין אינסטינקט אירוני כשהדפתי אותו מעליי. הוא חזר למקומו ואני הלכתי. רעדו לי הרגליים כשיצאתי משם, זה דחה אותי. 5 דקות קודם לכן הוא אמר לי שאני לא יכולה לעבוד איתו מפני שאני אישה ומה יגידו, אז מה השתנה פתאום, מה קרה לך? במשך משהו כמו 2 אחרי האירוע הזה נמנעתי מלראות אותו. זה לא הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שזה קרה לה עם גברים רבי עוצמה. זו גם לא הייתה הפעם הראשונה שזה קרה לה עם המדינאי הנערץ. היא נולדה ברומניה, חודשים ספורים לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה. בת יחידה לאם משפטנית בהשכלתה ולאב בעל בית חרושת לאורות. הוריה ובעיקר אמה היו מנוכרים ליהדות ולציונות. בחג המולד הציבו בבית עץ אשוח. האם שהעריצה את הספרות הצרפתית קראה לה על שם הסופרת קולט. כשמאות אלפי יהודים רומנים נשלחו אל מותם, נמלטו אביטל ואימה מהעיר בקאו לבוקרשט. אביה נחלץ באמצעות תשלום כופר ששילם הסב, שהיה בעל אמצעים וקשרים ענפים. אולם גם כשהמלחמה הסתיימה, דבר לא שב לקדמותו. הנאצים הוחלפו על ידי הסטליניסטים. הם לקחו לאבא את בית החרושת, היא מספרת, הוא נחשב לבוגד, מוצץ דם, בשל העובדה שהיה קפיטליסט. רדפו אותו ורצו להכניס אותו לבית הסוהר. בלילות נהגו משמרות הסיקוריטטה לערוך חיפושים בבית הוריה, בניסיון לשים יד על מטבע זר ולחקור את אביה. לאביטל היה תפקיד חשוב במסכת הזאת. באותם ימים היא קיבלה מהמשטר פרס הצטיינות על לימודיה, עניבה אדומה. היא הייתה חלק מהדור החדש שקם ברומניה עם הדימוי העצמי המהפכני. אנשים היו מצדיעים לנו ברחוב, היא נזכרת. כשהיו דופקים בדלת ומחפשים את אבי, הייתי לובשת מהר את העניבה האדומה ופותחת את הדלת. הייתי עושה הצגה שלמה והם היו מצדיעים לי. בינתיים אבא היה בורח מהדלת האחורית. הוריה נמלטו לישראל ב-1950, ואמא החליטה לשלוח אותה ללמוד במנזר צרפתי ביפו. אמא שלי הסתכלה על הצברים כעל בעלי תרבות לבנטינית. העונש הכי גדול שנופפו בו היה שאם אני לא אהיה בסדר, ישלחו אותי לקיבוץ. הוריה, כמו רומנים אחרים שעלו באותה תקופה, היו בבואה זרה. הם דיברו צרפתית והסתגרו עד כדי כך שבגיל 16 ידעה אביטל רק מילים ספורות בעברית. את ליל הסדר הראשון בחייה חגגה רק כעבור 7 שנים, כששהתה בקנדה בשליחות המדינה. את המנזר נאלצה לעזוב לטובת בית ספר תיכון, כשאימא קיבלה איום מפורש, בעל בית החרושת לשמן שבו עבדה אמי שמע איכן אני לומדת, והציב לה אולטימטום. אם לא תיתנו לה חינוך יהודי, את יכולה ללכת. אביטל לא מצאה את עצמה בקרב התל אביבים, וחלמה לעבור לצרפת וללמוד העיתונות. גם היחסים הראויים בין הוריה גרמו לה לרצות לברוח. אבי נכשל בכל ניסיון העסקי, אמא שלי האשימה אותו שהוא כישלון אחד גדול. והחיים בבית היו סיוט? כן. היו תקופות שאמא שלי הייתה מבקשת שאנשק אותה כי זו הפעם האחרונה שהיא רואה אותי. כי הם יארגו זה את זה? לא, כי היא רוצה להתאבד. היא גם כל הזמן הסבירה לי שבגללי היא לא התגרשה. היא ניסתה להסיט אותי נגד אבי וציירה אותו בתור חיה והיא עשתה גם לי דברים איומים. היא חיה בגיהנום, ומי שאשמה זו את? כן, אני אשמה. מאז אם יש משהו שאני לא סובלת זה שמפעילים עליי רגשות אשם. מאוחר יותר הבנתי שהיחסים בין הוריי הם שהרתיעו אותי מחתונה. אם היא הייתה אישה מאוד חזקה ומאוד דעתנית, יפה ואינטלקטואלית אמיתית, את אבא שלי היא הצליחה לרמוס, והחליטה שהיא צריכה לעצב אותי כרצונה. אז את היית הפרויקט שלה. כן. זו הייתה אכזבה עצומה מבחינתה שלא הלכתי ללמוד רפואה, או לפחות להיות פרופסור באוניברסיטה. מה זה משרד החוץ? מה זה פקידה? זה דבר נורא. אחרי שחרורה מצהל, למדה אביטל באוניברסיטה העברית, והתפרנסה כמזכירה במשרד החוץ. ירושלים הייתה אז עיר המקלט הזמנית שלה, והיא קיוותה שהמשרד ישמש לה פתח מילוט. אלא שאמא לא ראתה זאת בעין יפה, והחליטה לגייס לצידה את סטרויה לופסקו, פטרון עשיר שבלט באותן השנים במושבה הרומנית בתל אביב. לופסקו, רווק בשנות ה-60 לחייו, שהקים את חברת סופרגז, היה קרוב משפחה רחוק אמנם, אך כונה הדוד. הוא העסיק את אביה של אביטל, ואף מימן לטיול ממושך בחול, כשאמא נחרדה מכך ששקלה להפוך לדיילת. כשהתקבלה למשרד החוץ, הזעיקה האם את הדוד המשפיע. ובלי שאני אדע, הוא הגיע לפגישה במשרד עם הסמנכ״ל מוריס פישר. פישר שאל אותי אחרי זה אם טוב לי שם, עניתי שכן. אז למה דוד שלך רוצה שאפטר אותך? הוא שאל. למה? כי הוא רצה לשלוט בי. הדוד היה אחראי לתקיפה המינית הראשונה שחוותה. הייתה לו דירה פה בסדרות רוטשילד, ויום אחד הוא קרא לי כאילו כדי שנדבר, ואז ניסה לאנוס אותי. הוא סחב אותי ביד ובשערות והסביר לי שהוא צריך ללמד אותי להכניס אותי לעניינים. נמלטתי, חשתי גועל, הייתה לי בחילה. מאז הקשר בינינו ניתק. חוויות צורבות דומות עברה גם במשרד החוץ. בתחילת שנות ה-60, כשאביטל החלה לטפס לצמרת, החלוקה המגדרית במשרד החוץ הייתה ברורה. רוב מוחץ של המשרות הזוטרות אוישו בידי נשים, בעוד התפקידים הזוהרים ניתנו לגברים. ואני רוצה דיפלומטיה, היא נאנחת. בשירות הדיפלומטיה היו אז כמה חלוצות נדירות. אסתר הרליץ, הבולטת שבהן, מונתה רק ב-1966 לשגרירה הראשונה של ישראל ונשלחה לדנמרק. היא ראתה בי היורשת שלה, אומרת אביטל. גם הרליץ לא הקימה משפחה, כמו גם השגרירה הבאה בתור, חווה הראלי, שנשלחה ב-1978 לנורווגיה. הראלי היא רווקה, נכתב עליה אז במעריב, ואת בית השגרירה באוסלו תנהל סוכנת בית. זה תפקיד שבדרך כלל עושה אשת השגריר בחינם. זה מקרי שכולכן לא הקמתן משפחה? באותם ימים לא היו התנאים לכך. אני לא רוצה לדבר על קודמותיי, כי אני לא מכירה את החיים הפרטיים האינטימיים שלהן. אני אדבר על עצמי. אם הייתי מתחתנת, הייתי יכולה לקחת את בעלי לחול, זה היה תוקע אותי. או משפחה או קריירה? כן. בכמה תחנות בחיי זה כן עמד על הפרק, אבל ידעתי שאצטרך לעזוב את המשרד. וכדי לוותר על הקריירה במשרד החוץ, זה היה צריך להיות בשביל מישהו מאוד מאוד שווה. השיחה בינינו מתקיימת בביתה שבמרכז תל אביב. היא בת 82, דוברת 7 שפות, בוגרת הרווארד, ומאחורי הקריירה ארוכה כדיפלומטית בשירות החוץ וכחברת כנסת. למעשה, אביטל הייתה השגרירה השלישית בסך הכל שצמחה במשרד החוץ. אם היא בחרה, היא הייתה השגרירה היחידה בסגל הדיפלומטי. מאז הפער הצטמצם במעט, אך גם היום רוב מוחץ מהשגרירים המכהנים הם גברים, ובתפקיד מנכ״ל משרד החוץ עדיין לא כיהנה אישה. בשנה השנייה שלה במשרד החוץ שימשה אביטל כמזכירה של הסמנכ״ל אהוד אבריאל ממקורבי בן גוריון, ומי שהיה אחראי לעסקת הנשק עם צ'כוסלובקיה שהכריעה את מלחמת העצמאות. אבריאל, שהיה ממונה על כינון היחסים עם מדינות אפריקה, נתן לה דחיפה משמעותית ויד חופשית לקרוא חומר סודי ולנהל שיחות עם השליטים בקניה ובגנה. אולם היא שאפה להתקדם. סיימתי אז את לימודיי באוניברסיטה, גברים שסיימו איתי עברו אוטומטית לשירות המדיני וביקשתי כמוהם לעבור. קבעתי פגישה עם סמנכ"ל משאבי האנוש יעקב ניצן, הוא אמר לי, את מזכירה מוצלחת, למה את צריכה לשאוף לסוג אחר של עבודה? ובהמשך היה לו עוד נימוק, נשים הן היסטריות, נצטרך כל הזמן להרגיע אותן. את עכשיו צעירה ויפה, אבל מה תעשי אם תתחתני? תקחי את הבעל שלך לחול, הוא לא ילך איתך, ואם לא תתחתני, תהיה רווקה זקנה וממורמרת. ב-1963 נשלחה לקנדה כמזכירה, אך בפועל עסקה בהסברה בקרב הצרפתים הקנדים ובקרב היהודים. כעבור 6 שנים חזרה ארצה למחלקת ההסברה, וביוזמתה התמקדה בניסיון להסביר את ישראל לכוח עולמי צעיר ועוין שקם באותה תקופה, השמאל החדש באירופה. קיבלתי תואר של מזכיר שלישי, שזה התואר הכי נמוך בדירוג הדיפלומטי. גם אחרי ההכשרה הדיפלומטית, היחס לנשים היה כאילו הן פחות קשירות מגברים? ברור לגמרי, אומרת אביטל, אני יכולה לעסוק בהסברה ובתרבות, אבל בנושאים מדיניים, מה פתאום? איך תנתחי מצב מדיני? הייתה במשרד החוץ אישה מדהימה בשם הלן ברקאי, מהאנשים החכמים שהכרתי בחיי, אייקון בשבילי, באה מרוסיה הלבנה, שרתה ברזיסטנס, ולאילו תפקידים שלחו אותה, נספחת תרבות. והיא שמה את כל הגברים בכיס הקטן. בצד האפליה היו גם מקרים של פגיעות מיניות מצד בכירים במשרד החוץ? התנפלו עליי כל מיני במשרד, אוקיי? זה קרה יותר מפעם אחת? בוודאי. אני זוכרת שיום אחד חזרתי מחופשה לביתי בירושלים. צלצלו בדלת ובפתח עמד אחד הבוסים שלי, שישאר עכשיו ללא שם, הוא נכנס והתנפל עליי. הראיתי לו את הדלת, וכמובן שמאותו יום כל מברק שהייתי צריכה להוציא, הוא היה מחזיר. כשהתייעצתי עם חברים גברים, אמרו לי, אולי את פרובוקטיבית? אז התחלתי להתלבש ככה סגור ולאסוף את השערות לקוקו ולהיראות הכי צנועה שבעולם. יום אחד אני בפרוסדור של אחד הביטנים במשרד החוץ, ואני מרגישה שמישהו מאחורנית סוחב אותי בקוקו, מכניס אותי לחדר ומתנפל עליי. מי זה היה? זה היה גם כן איזה בוס שלי לשעבר. אז מה את עושה בסיטואציה כזאת? שום דבר, דחפתי אותו ויצאתי מהדלת. בהמשך יצאה לי שליחות שנייה כקצינת העיתונות ונספחת התרבות בבלגיה, שליחות שנקטעה כעבור 3 שנים בעקבות תקרית משונה. המדינה היחידה מהגוש המזרחי שהיו לנו יחסים דיפלומטיים איתה באותן שנים זו רומניה, היא משחזרת, והוזמנתי לחגיגות יום העצמאות בשגרירות הרומנית. בא בחור, אגב אני זוכרת שהוא היה די נאה, ושואלים אותי אם אנחנו מכירים, אני עונה שלא, ומציגים אותו כנספח העיתונות הרוסי. הוא נתן לי כרטיס ביקור שלו, סיפרתי על כך בהתרגשות לשגריר, כי לא היו לנו אז יחסים עם רוסיה. כעבור כמה ימים אני יוצאת מהבית ועוברת ליד בית הקפה שהיה במורד הרחוב, יושב שם נספח העיתונות הזה עם עוד חבורה, ומציע לי להצטרף. סירבתי, גם את זה סיפרתי לשגריר, והוא אמר לי, תכתבי לארץ. המכתב נשלח והביא לביקור של נציג השבק במטרה לחקור אותה. כעבור חודשים ספורים, הודיע לה השגריר שהיא חייבת לחזור לישראל מסיבות ביטחוניות. נפלה לי לבנה על הראש, היא מספרת. לא הסכימו לומר לי למה. רק אחרי חודשים גילו לי שהם חששו שהרוסים התלבשו עליי. הם חשבו שהבחור הזה יתחיל איתי ואני אתאהב בו, ואז יצלמו אותי וינסו לשחוק ממני מידע. גם הסיפור הזה מקפל לאפליה מגדרית. 100%, היא אומרת. אישה יהיה נורא קל לפתות אותה, לשכב איתה, לצלם אותה, לשחות אותה. נכון, אומרת אביטל, בכלל באותן שנים אסור היה לנו לצאת עם גוי. הייתה בחורה במשרד החוץ בשם סימונה, שהיה לה חבר זר, עיתונאי. החזירו אותה לארץ, אבל לגברים היו בחורות זרות. היעד הבא שלה, בוסטון. גם שם לא ציפה לה שטיח אדום. היא קודמה בעוד צעד קטן לדרגת קונסול, עובדה שהטריפה את הבוס החדש. הקונסול הכללי היה שמשון אינבל, ואני הכרתי אותו בתור משורר צעיר ומתרגם שירה אפריקאית לעברית. שמחתי שאני עומדת לעבוד איתו. הוא קיבל אותי בשדה התעופה כשהוא לא מגולח עם סיגר בפה, והכניס אותי לאוטו מלא קרטונים, ניירות זרוקים, פוטטו צ'יפס. אני יושבת לידו והוא אומר לי, שתדעי לך שיהיו בינינו בעיות. שמשון, אלו בעיות? אני שואלת. והוא אומר, את צעירה ואת נאה ואני פה 5 שנים ואנשים יחשבו שאת באת להחליף אותי. יש לך תואר קונסול, אני מציע שנקרא לך סגן קונסול. אמרתי לו, לא התקדמתי בדרגות במשרד החוץ בקלות רבה, אני לא מוכנה ללכת אחורה. ענבל מידר אותה ועצר את צעדיה. באחד הימים הראה לה 2 מגירות עם כרטיסיות שמיות. הוא אמר שבכרטיסיות הלבנות רשומים שמות של אנשים שאנחנו בקשר איתם, ובכרטיסיות הכחולות מסומנים האויבים שלנו ואסור לי להיות איתם בקשר. בכרטיסיות הכחולות הופיע שמו של סטודנט צעיר לאדריכלות בשם בנג'מין ניטאי. למה הכוונה אויבים שלנו? הבנתי שאלה אנשים שהתנגדו למדיניות הרשמית של מפאי. אחרי כמה חודשים נוצר קשר בינה לבין נתניהו, והיא דווקא שיגרה אותו להרצאות בקמפוסים ולהופעה טלוויזיונית, ההופעה הראשונה שלו. הוא היה סופר שרמנטי וענייני, היא נזכרת. לא ראיתי שם את האמביציה הפוליטית עד נפילת יוני. היא זו שהתקשרה אליו אחרי נפילת האח וביקשה ממנו להישאר בביתו ולהמתין לנציג הקונסוליה שהגיע עם הבשורה המרה. ב-1977 נחתה גולדה מאיר בבוסטון לטיפול עיניים. אביטל, שהעריצה את מי ששימשה בראשית ימי המדינה לחודשים ספורים כציר ישראל לרוסיה, אספה אותה באיחור ממלון ריץ לארוחת ערב. מה היה כל כך חשוב שבגללו איחרת? נזפה במאיר. סדאת הודיע בטלוויזיה שהוא מוכן לבוא לירושלים, דיווחה אביטל בהתרגשות. האמנת לו? הגיבה מאיר בזלזול. זו בטח תעמולה זולה. כמה שנים את עובדת במשרד החוץ? הייתי לה ספק באינטליגנציה שלי, אומרת אביטל, בהבנה שלי באנגלית. היא כל כך העליבה אותי שהידיים שלי רעדו על ההגה. כשהגיעו לארוחת הערב, כל הנוכחים עסקו רק במחווה ההיסטורית של הנשיא המצרי. מה את חושבת על כך? שאלו כולם את גולדה. היא אמרה להם שאם זה נכון, זו תחילת הסוף של מדינת ישראל. ב-1981 בערה הארץ על רקע מערכת בחירות אלימה ויצרית. ראש הממשלה מנחם בגין ניסה להיבחר לקדנציה השנייה, ומולו התמודד פרס. אביטל שבה מבוסטון ולוהקה לתפקיד במחלקת ההסברה של המשרד. עבודתה בשירות המדינה לא הפריע לה להתגייס באופן בוטה גם לקמפיין הבחירות של מפלגת העבודה. עבדתי עד אחרי הצהריים במשרד החוץ ומשם נסעתי למלון דבורה בתל אביב למתי מפלגת העבודה עד הלילה, היא מודה. כשבגין נבחר בשנית, היא נשלחה לפריז כאחראית להסברה ולתרבות. באותן שנים פריז הייתה יעד להתנגשויות בישראלים מצד ארגונים פלסטיניים, וערב נסיעתה ביקשה אביטל לערוך מטווח כדי להצטייד בנשק. קצין הביטחון הודיע לי שאין סיכוי שנשים הן היסטריות ויש חשש שהן יפנו את הנשק כלפי ילדיהן. ביקשתי קורס להגנה עצמית או גז מדמיע, והתשובה הייתה, קחי איתך תהילים ותפילת הדרך. בזמן השליחות שלה בצרפת פרצה מלחמת לבנון, וקצב הפיגועים גבר והלך. הנספח החקלאי איבד את הרגליים אחרי שפוצצו לו את המכונית, היא משחזרת. איש מוסד נרצח בפתח ביתו 10 דקות אחרי שנפגשנו במעלית. גם מתחת למכונית שלה התגלה מטען נפץ שנוטרל על ידי חבלנים. הפוליטיקאי המקושר ביותר לצמרת הצרפתית באותן שנים היה יושב ראש האופוזיציה פרס, שנחת מעת לעת בפריז. בכל פעם שפרס היה מגיע לעיר, ביילין היה מתקשר ומבקש שאני אכין לו את התוכנית. עשיתי זאת בשמחה כי למדתי ממנו המון והגעתי ככה לקשרים מצוינים. לפרס היו קשרים עם הממסד הביטחוני הצרפתי עוד משנות ה-50 ובהמשך גם עם פרנסואה מיטראן. מיטראן היה מגיע אז להרבה ביקורים בישראל, ממש בן בית. הוא היה מגיע לסופי שבוע ונעלם עם בחורה. הוא ניסה איזה 17-18 פעמים בערך להיות נשיא צרפת עד שהוא הצליח. בשביל פרס הוא היה סוג של מודל. הקשרים שלה עם פרס והסוציאליסטים הצרפתים כמעט עלו לה בקריירה. עובדיה סופר שכיהן באותה עת כשגריר ישראל בפריז, נמנה עם רשימת הבוסים שפיתחו כלפי הרגשות עוינים. הוא שיגר מכתבים לארץ עם תלונות על כך שאני עובדת בשביל פרס ומפלגת העבודה. באותם הימים ניסתה ישראל לחדש את הקשרים שנותקו בינה ובין מדינות אפריקה. במשרד החוץ ביקשו אז לשגר את אביטל לוושינגטון כדי לגייס את שדולת איפאק לטובת העניין. הגעתי ארצה להכנות ואז הודיעו לי ששר החוץ שמיר ביטל את הנסיעה שלי, היא נזכרת. ביקשתי פגישה איתו והוא קיבל אותי. אני מבינה שאתה כועס עליי, אמרתי לו, והוא ענה שזה נכון ושהוא רוצה לפטר אותי מפני שאני עובדת בשביל מפלגת העבודה. הסברתי לו שלפרס יש קשרים מעולים עם הצמרת הצרפתית, ושיותר משהו מנצל אותנו, אנחנו מנצלים את קשריו. שמיר הסתכל עליי, חשב ואמר, את עושה את הדבר הנכון, תחזרי לפריז בשלום. הוא היה מאוד ענייני ורך. זו הייתה רק הפוגה זמנית. באחד הביקורים של פרס בעיר הוזמנה אביטל לסעוד איתו ארוחת בוקר במלון שבו הוא התאכסן. כשהגיע נאמר לה שהפגישה תתקיים בחדרו בשל סיבות ביטחוניות. בכניסה לחדר גילתה שפרס ימתין לה בפיג'אמה, כפי שהיא מתארת כעת. הוא דחק בה לכיוון המיטה, היא התנגדה ויצאה מהחדר כשהיא נסערת. זה לקח כמה שניות, היא אומרת. סיפרת למישהו? לביילין שהיה בחדר סמוך, אמרתי לו, בפעמים הבאות שפרס מגיע לפריז, אני לא נשארת איתו לבד, אתה תהיה יחד איתי. הוא הגיב בתדהמה? לא, הוא הגיב בפוקר פייס, הוא הבין. שיתפת גם חברה קרובה במה שקרה? כן, ודאי, רצתי באותו יום לבכות אצל חברתי תמר גולן, היא ניחמה אותי ואמרה לי שגם לה זה קרה. איתו? איתו. תמר גולן הייתה עיתונאית דיפלומטית וחוקרת מדינות אפריקה שהתגוררה בפריז. היא הלכה לעולמה ב-2011. את חושבת שזה היה מערב מתוכנן? לא יודעת, אין לי מושג מה בדיוק הוא תכנן. זה שהוא הזמין את ארוחת הבוקר לחדר, זה ברור שהוא תכנן. שינית משהו בהתנהגות שלך בעקבות התקרית הזאת? החלטתי שאני לא נשארת יותר עם אף אחד לבד בחדר, ודאי שלא איתו. ולמרות מה שקרה, רצית לעבוד איתו כשהוא נבחר לראשות הממשלה. למה בעצם? לא עלה בדעתי שהוא ינסה שוב. בתקופה ההיא, אני די הערצתי אותו, גם מבחינת החשיבה, גם מבחינת הכישרונות, גם בשל היצירתיות שלו. הוא היה בשבילי מודל למדינאי ישראלי פתוח וחושב. מכיוון שליוויתי אותו מקרוב גם אחרי האירוע הזה, והוא לא ניסה אחרי הפעם ההיא בפריז, לא חשבתי שזה יחזור. ולמה לא חשפת את זה אז? כי היו צוחקים עליי, מזלזלים בזה. אלה היו הנורמות. לפני כמה חודשים פרסמה אביטל אוטוביוגרפיה בשם הנערה עם העניבה האדומה, הוצאת ידיעות אחרונות. בספר ששוטח כמה וכמה פרקים מעניינים מחייה, היא לא מזכירה את התקריות עם פרס וגם לא את התקיפות המיניות שעברה לאורך השנים. אני ידעתי להתגונן, לדחוף ולהדוף את האנשים שניסו פעם אחר פעם, היא מבהירה. לא עשיתי מזה טרגדיה, זה היה חלק ממה שעוברים. שנתיים אחרי ששבה מפריז מונתה לתפקיד ראש אגף ההסברה. היא חלמה להיות האישה הראשונה בתפקיד הקונסולית בניו יורק, אבל נבלמה לדבריה על ידי מקורב לפרס, שטען כי מינוי אישה לתפקיד יעורר התנגדות בקרב רבנים. ב-1987 הציע לה ביילין, אז מנכ״ל המשרד, להפוך לשגרירה במדינה שאין בה כמעט בכלל יהודים. פורטוגל לא הייתה יעד מועדף לשליחות, נסעתי לשם בלית ברירה, היא אומרת. ערב נסיעתה נפגש בכיר בשבק עם ביילין והביע התנגדות למינוי. היא אישה ועלולה להיות נתונה לסחיטה, אמר לו. ביילין שאל אם יש בפניו מידע קונקרטי. הבכיר השיב בשלילה וביילין החליט להתעלם מהפנייה. בתקופתה בליסבון רקמה קשר קרוב עם הנשיא מריו סוארש וקידמה את הקמת השגרירות הפורטוגלית בישראל. פחדתי שאני נוסעת למדינה מצ'ואיסטית, אבל גיליתי ששם לא הייתה לי שום בעיה. והמעניין הוא שדווקא הדרגים הבכירים ביותר בצבא קיבלו אותי נהדר, לא הייתה אף פעם בעיה מגדרית. כעבור 4 שנים לא הקל התפקיד שרצתה, הקונסולית בניו יורק. פרס היסס מאוד, היא אומרת, אבל ביילין שכנע אותו. ב-4 בנובמבר 1995 ערכה את עמוס עוז ושגרירי מרוקו, קטר ואשף לכבוד האורח ביילין שחזר מוועידה כלכלית. הוא אמר לנו שהנה פרץ השלום האזורי, היא נזכרת. זה היה מפגש נאיבי ואופורי של אליטה שהשיקה כוסות יין וחגגה את חזיון התעתועים של המזרח התיכון החדש. אחד הנוכחים שאל את עוז כיצד לדעתו תתגבש הזהות הישראלית החדשה עכשיו שהמדינה כבר לא זקוקה לצבא. לאחר שהאורחים התפזרו, צלצל הטלפון שלה. ירו בו, דיווח לקצין הביטחון. היא זו שסיפרה על רצח רבין לעוז, לביילין ולאהוד ברק ששהה גם הוא בעיר. זה לא יפה להגיד, אבל התאבלתי על רבין יותר מאשר על אבא שלי, היא אומרת. בעיר הגדולה ניקרו בדרכה גם הצעות שוחד. כשהרי הישנים עם אפריקה הציתו את דמיונם של אילי הון ישראלים ושל יהודים אמריקאים, ובכמה הזדמנויות נאמר לה שאם תארגן פגישות עם האנשים הנכונים, כאלה שיסייעו לרקום עסקאות נשק או סחר באפריקה, היא תתוגמל. ב-1997, כשאביטל התארגנה לחזור לארץ אחרי עליית נתניהו לשלטון, ראינה יעל דנט אשת ראש הממשלה. בריאיון שאלה דנט שרה נתניהו, כיצד היא מרגישה עם זה שבעלה בגד בה? נתניהו התפרצה עליה בזעם. מי שבוגד הוא חלאה, אבל מה אתם רוצים מבעלי? יש גבר שלא עושה דברים כאלה? מה עושה שמעון פרס כשהוא בניו יורק? הוא אצל קולט אביטל. אחרי הדברים היא קמה, קטעה את הריאיון והמשך דרשה שהקטע ייגנז. האזכור של פרס ואביטל נשאר אמנם על רצפת חדר העריכה, אבל השמועה על היחסים כביכול בין השניים כבר רחשה במזרונות הכוח, ואז התפרצה במלוא עוצמתה. אביטל טבעה מנתניהו התנצלות וקיבלה אותה, אבל זה לא ממש עזר. איך העלילה הזאת תשפיע על חייך? האמת היא שמאותו רגע זה השפיע רע מאוד על חיי, כי לא הפסיקו להטריד אותי ולא הפסיקו השמועות, ואני הייתי צריכה להיות במגננה. לא האמינו להכחשות. אמרו לחברים שלי, מה זאת אומרת? אני ראיתי אותם יחד. מה שהכי הפריע לי זה שחלילה לא יחשבו שאני חייבת לו, שהוא הפטרון שלי ושבגללו אני מתקדמת בחיים. שנית, התרידו את הוריי בלי סוף. מה זאת אומרת? היו מצלצלים לאימי ואומרים, תראי, יש לי בעיה, אז תבקשי מקולט, את מבינה, היא עם פרס, שהיא תגיד לפרס. את אמא שלי זה יטריף. בעוד השמועות רוחשות, היחסים בין אביטל למשפחת פרס דווקא היו טובים. בכל ביקור שלי בארץ, סוניה הזמינה אותי לארוחת ערב אצלם. הייתי כאילו בת בית. עכשיו הבת ציקי, הבלשנית צבי אבלדן, גם כן הייתה כאילו בת בית אצלי. הבת של ציקי, מיקה, השחקנית והכותבת מיקה אלמוג, גרה אצלי כמה חודשים בניו יורק. אחד מסיעי מחזה האבסורד התרחש כששבה מניו יורק לדירתה בירושלים. הטלפון צלצל והעיתונאי רון בן ישי היה מהעבר השני. הוא שואל אותי, אפשר לדבר עם שמעון? מה, הוא לא עבר לגור אצלך? ועם פרס דיברת פעם על השמועות האלה? ודאי. אחרי כמה זמן שזה נמשך והציק והציק, ביקשתי פגישה איתו. נכנסתי אליו והבת ציקי הייתה שם בחוץ ובצחוק היא אמרה לי, נו, את האמא החורגת שלי. ואני נכנסת אליו ואומרת, מר פרס, יש עלינו שמועות, אתה מודע לכך? והוא עונה, כן, זה מפריע לך. לא זה החמי? לא שאלתי אותו, אמרתי לו שכן, זה מפריע. הוא שאל למה? ועניתי שא' כי זה לא נכון, וב' משום שאני לא פנויה לאף אחד אחר כתוצאה מזה. הוא שאל מה אני רוצה שהוא יעשה. אמרתי לו, מספרים שעזבת את הבית ואתה גר אצלי. לי אין דרך להפריך את זה, אבל לך יש. קח את אשתך, לך איתה לקולנוע, לתיאטרון. בסדר, הוא אמר, אני אטפל בזה. אחרי השיחה הזאת הוא היה רואה אותי במקומות ולא אומר לי שלום, מתעלם ממני לגמרי. כשהגיע משלחת מצרפת וכולנו עמדנו בשורה, הוא לחץ יד לכולם ופסח עליי. וגל השמועות נמשך עד היום? בוודאי. עד היום אומרים לי, את הרי היית עם פרס. ובהמשך, כשהיית כבר חברת כנסת מטעם מפלגת העבודה, איך הוא התייחס אלייך? יחס תועלתני, זאת אומרת, איפה שיכולתי לשרת אותו, בסדר גמור. הוא לא עזר לי בפריימריז, אבל הוא היה מטלפן אליי כשהוא היה צריך משהו. יום אחד הוא טלפן ואמר, את מכירה את ז'וזה סארמאגו, אני צריך שתטלפני אליו. הוא ניסה באופן אובססיבי לקדם פרס נובל לעמוס עוז, והוא היה צריך תמיכה. אז הוא היה מסוגל לדבר איתי נורא נחמד, דברי עם סארמאגו, בלה בלה. ולמחרת הייתי עוברת לידו והוא כמעט לא הכיר אותי. זה היה פרס. בין שליחות לשליחות מונתה אביטל פעמיים לסמנכלית במשרד החוץ. כשהשר דוד לוי מינה אותה לסמנכלית לענייני מערב אירופה, היא הייתה האישה היחידה סביב שולחן ההנהלה. הסתכלו עליי במבט כזה של מה היא עושה פה? והיה לי טקס לפני הישיבות האלה, להזליף על עצמי בוסם בחמות, כדי להנחיח עוד יותר את העובדה שיש כאן אישה. זה היה סוג של דווקא. ממשרד החוץ היא עברה לפעילות פרלמנטרית. אחרי כמה שנים בכנסת ביקש הלוביסט החזק בישראל בוריס קרסני לפגוש אותה. קרסני ייצג את הגופים החזקים במשק. הוא אמר לי, תיזהרי, אל תסתבכי אם את חושבת על הקריירה שלך. קרסני המליץ לאביטל שלא להתגרות בכוח הכלכלי העוצמתי בישראל, הבנקים. באותה העת עמדה אביטל בראש הוועדה הפרלמנטרית שחקרה את סוגיית החשבונות והריחוש שהפקידו נספי השואה ערב מלחמת העולם השנייה. הבנקים טענו בתוקף שאין להם שום חשבונות, נזכרת אביטל. הם התכחשו לחלוטין לעניין והערימו קשיים עצומים על ועדת החקירה, כולל הסתרת מסמכים, איומים והתקפות. אחר כך הציעו לנו כל מיני הצעות כמו ניתן לך 75 מיליון שקל ותחלקי אותם. גם ליושב ראש הכנסת ריבלין הציעו הצעות כאלה והוא סירב. החרדה שלי הייתה שלא נמצא שום הוכחה לקיום החשבונות. אחרי ההכחשה הגורפת של הבנקים, הם נמצאו בסוף בארכיונים של הבריטים. כיום מכהנת אביטל בהתנדבות כמזכ"ל ועידת התביעות להשבת רכוש יהודי. ב-2007 הודח משה קצב מתפקיד נשיא המדינה. המערכת הפוליטית נדרכה לריצה נוספת של פרס, אבל בטרם חשף את כוונותיו, הודיע אביטל שהיא מתכוונת להיות האישה הראשונה שתתמודד על התפקיד. לאחר ההודעה, פנה אליה מקורבו של פרס, המפיק ואיל ההון ארנון מילצ'ן. הוא אמר שזה יהיה מאוד רע ששנינו נתמודד, בהמשך הזמין מילצ'ן את אביטל ופרס לדירתו בהרצליה. הוא אמר לנו, תגיעו להסדר ביניכם, כשהציפייה שלו כמובן היא שאני אסיר את המועמדות. אביטל נותרה במרוץ למגינת ליבו של מיליארדר נוסף. יום אחד צלצל הטלפון שלה, ומהעבר השני של הקו נשמע קולו הזועף של דניאל אברהמס. הוא פשוט אמר לי בחס, תורידי את המועמדות שלך. עיתונאים באו אליי עם אותן שאלות, איך את עושה את זה לפרס? הוא הפטרון שלך, הוא זה שעשה לך את הקריירה. היא נותרה במרוץ כמעט עד סופו, ופרשה בסיבוב השני של ההתמודדות. זמן קצר אחרי בחירתו נפגשו השניים באקראי באירוע בכנסת. אמרו אז שהוא מסכן וחי לבד בבית הנשיא. ניגשתי אליו והצעתי לו שאם הוא רוצה אשלח לו אוכל בימי שישי. הוא השיב בקרירות, בסדר. אחרי כל מה שקרה ולמרות היחס שלו אלייך, את מושיטה לו יד? אתה מוכרח להבין שהיה לי יחס אמיוולנטי אליו. מצד אחד היו לי הרבה סיבות לא לאהוב אותו, אבל מצד שני הערכתי אותו. באותה תקופה כולם דיברו על כך שהוא מוכה, שהוא לבד בימי שישי, וקצת ריחמתי עליו. אני לא יכולה להסביר את זה, יש לי תכונה מאוד מוזרה, אני לא נותרת טינה, ודאי לא לטווח ארוך. הערכה שלי לפרס היא גם זו שגרמה לי לתמוך בו פוליטית אחרי כל מה שקרה בינינו. זו הפרדה רציונלית וקרה מאוד. נכון, אומרת אביטל. היא אולי לא נטרה לו טינה, אבל קשה לומר את אותו דבר עליו. אחרי סיפור הנשיאות הוא היה עובר לידי כאילו אני לא קיימת, היא נזכרת. כשפרס הוזמן לביקור אצל נשיא צרפת ניקולה סרקוזי וגילה שגם אביטל הוזמנה, הוא עשה סקנדל. בכיר מהשגרירות אמר לי שפרס צעק עליהם, מי הזמין את קולט לכאן? כאחת מחלוצות השירות הדיפלומטי, מה את חושבת על השינוי שהתחולל בייצוג הנשי במשרד החוץ? קשה לומר שהמהפכה קרובה לסיום. נכון, אני הייתי רוצה לראות מנכלית למשרד או שגרירה בוושינגטון. אני הייתי האישה היחידה שכיהנה כקונסולית כללית בניו יורק. כשיצאה המשלחת הראשונה לדובאי, ראיתי תמונה שבה נראים גברים. זה קומם אותי ושלחתי מכתב לשר החוץ. ענו לי שמקדמים הרבה נשים עכשיו. מרחו אותי. כשיצאתי מפרס, רעדו לי הרגליים. נפגעת מבחירים נוספים? התנפלו עליי כל מיני, אוקיי? כתבתו של גידי וייץ. הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.